מעמד הר סיני, שבת, נקרא את התורה, בתורה, ונקבל 10 הדיברות. אבל התורה, כמו בהרבה פרקים, בהרבה פרשיות, יוצרת מהלך בהדרגה. לא נכנסים בבת אחת למאורה. עוברים תחנה ועוד תחנה ועוד תחנה, ולכל תחנה יש תפקיד ויש משמעות, עד שמגיעים לפרק כף מהדיבור האלוקי של אנוכי השם אלוקיך. אחת התחנות שהיא כנראה לא רק בדור של היציאה ממצרים, אלא היא ממשיכה התחנה הזאת לאורך כל הדורות, נמצאת פה בדפים שקיבלנו בספר שמות, בפרק י"ז, בפסוק ח'. אומרת התורה, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. אין לנו דפים? לא יכול להיות. אני רואה, הפרצופים מסתכלים עליי ואומרים לי, מה אתה רוצה בחיים שלנו? דף, לא דף. מה יהיה? זה הגיע למכון היום בשעה 4:30, 4:05. אני לא כך מכיר את מי שהביא, אבל אני יודע שהוא הביא. איך זה יכול להיות? אולי זה למטה? יכול להיות. טוב, אז אם יש חומשים זה עדיף מאשר דפי מקורות. אז בספר שמות, פרק י"ז, פסוק ח'. ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. רפידים זה שם מקום, ורפידים זה גם מצב. עמלק הוא לא מגיע סתם. המלחמה הזאת עם עמלק יש תמיד סיבה, תמיד רקע. והרקע הזה, בהקשר של הפסוקים, נקרא רפידים. קודם, פסוק לפני כן, המקום שבו לא היה מים לעדה, שהוא גם נקרא רפידים, נסתכל בפסוק א', אני לא יכול להגיד בדף בפסקה הראשונה, אבל בחומש, בפסוק הראשון בפרק י"ז, אין מים לשתות. זה המקום שבו חונים, אין בו מים, הוא נקרא רפידים. אחר כך יש לו שם נוסף, ויקרא שם המקום מסע ומריבה. זה הפסוק השביעי בפרק י"ז. למה מסע ומריבה? על ריב בני ישראל. זה היה האופן שבו הם התבטאו, אופן של מריבה והתרסה כלפי שמיים. והשם השני, מסע, על נסותם. על נסותם את השם לאמור, היש השם בקרבנו עם עין. זה נקרא לנסות, אומר האבן עזרא, ושבעצם הנחת היסוד שלהם הייתה כפולה. אם יהיו לנו מים, אנחנו צמאים ורוצים מים ונשיג את מטרתנו, יש השם בקרבנו. ואם אומר האבן עזרא, כך הוא מבין בפסוק, מים לא יינתנו לנו, יישאר צמאים, מבוקשנו לא יעלה בידינו, אז אין השם בקרבנו. אז זה נקרא ניסיון כלפי שמיים. התופעה הזאת היא בעצם מכונה רפידים, רפיון. מה רפה? מה צריך להיות כתוצאה מהמפגש והמלחמה עם עמלק? ההתמודדות עם עמלק היא בעצם יוצרת איזה שינוי, איזה התעוררות מחודשת שנראה אותה בפסוקים, ומתוך כך יש מענה לרפיון. אז על כן יש קשר בין הבעיה הזאת של אין מים, אין אלוקים, חלילה יש מים, יש אלוקים, לבין מלחמת עמלק. אז נראה את המלחמה עצמה בפרק י"ז, סוף הפרשה הקודמת, פרשת בשלח. אומרת התורה, ויאמר משה ליהושע, בחר לנו אנשים וצא ילחם בעמלק. מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה אלוהים בידי. הפסוק, פסוק ת' מתחלק לשני חלקים. חלק אחד עוסק ביהושע, הוא צריך לבחור אנשים וללכת להימלק, להילחם בעמלק. והחלק השני זה החלק של משה. הוא ניצב על ראש הגבעה. פסוק י' ממשיך את החלוקה בין שני החלקים. ויעש יהושע כאשר אמר לו משה להילחם בעמלק. זה המישור של הקרב. ומשה, אהרון וחור עלו ראש הגבעה. עדיין לא ברור מה תפקידו של החלק השני, זאת אומרת מה התפקיד של מה שנעשה על ראש הגבעה. אבל אולי בשונה מהמחשבה הרגילה שהייתה מצפה כאן לפירוט מה היה בשדה הקרב, זאת אומרת מה היה אצל יהושע, הרי שפסוקים י' א' י' ב' הם דווקא מפרטים מה היה על ראש הגבעה. והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו וגבר עמלק. והפסוק השני, פסוק י' ב', הוא ממשיך את ההבחנה לגבי הידיים. ידי משה כבדים ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה. ואהרון וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד, והיא ידיו אמונה עד בוא השמש. רש"י במקום, על פי הגמרא בתענית, אם יש חומש אז יש גם רש"י, אומר, ידי משה כבדים ויקחו אבן, אומר רש"י, ולא ישב לו על קר וכסת. אמר ישראל שרויים בצער, אף אני אהיה עמהם בצער. לפי הגמרא בתענית, כל מה שיגזר בהתנהגות של משה רבנו זה היה כתוצאה מהחיבור שיש בין ישראל לבין משה. העלייה על ראש הגבעה וגם מה שיוגדר בהמשך מבחינת הפעולה של משה, זה חלק מהנסיעה שלו בעול, זה חלק מהאחריות שלו כלפי כלל האומה. ועל כן הגמרא מביאה את זה כדוגמה לכך שהוא משתתף בצערם של ישראל, הוא יושב על אבן ולא על קר וכסת. מה פירוש הביטוי, וידע ומונה עד בוא השמש. רש"י אומר במהלך פסוק י"ב, וידע ומונה ויהי משה ידיו באמונה, פרוסות השמיים בתפילה נאמנה ונכונה. ירומז בזה רש"י לרצון לפתור את השאלה שהמשנה מנסחת אותה מסכת השנה בפרק שלישי, שהפירוט, פירוט היתר של העיסוק בידיים של משה, הוא בעצם מעורר את השאלה וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה. נעליב את הקרב באמצעים אחרים, לא בידיים. מה עשו ידי משה? אומר רש"י, תפילה, פרוסות השמיים בתפילה. עד מתי? עד בו השמש. כנראה שבתיאור הזמן הזה יש משמעות. נמצא הדבר? האבדה לא נמצא. לא יודע, אולי לומדים במקום אחר עכשיו עם הדפים האלה. לא יודע מה. טוב, נעשה מאמץ משותף. אומר רש"י כך, עד בוא השמש, שהיו עמלקים מחשבים את השעות באסטרולוגיה. בחוכמת הכוכבים, עמלק היו מפותחים ביכולת לצפות מאורעות על פי ההסתכלות בכוכבים. כמו נאמר היום, עיתונאים. יודעים מה יהיה מחר, מה יהיה מחרתיים, הכל ברור. מה הם ראו? היו מחשבים את השעות באסטרולוגיה, באיזו שעה הם נוצחים. הם זיהו בחוכמת הכוכבים שבהגיע השעה חמש מחר, עמלק מנצח. זה אלה המילים עד בוא השמש, קצת לפני השקיעה. אומר רש"י, והעמיד להם משה, חמה וערבב את השעות. בעצם, לפני רש"י היו שתי אפשרויות, היה יכול לבחור את האפשרות הראשונה. האפשרות הראשונה אומרת, השעה חמש תגיע מחר. במובן הזה הצליחו המלאקים לחשב. אבל במקום שבשעה חמש חלילה המלאק ינצח, ישראל ניצחו. אם כבר משה פועל פעולה בתפילתו, פועל פעולה רוחנית בידיו, יעשה את הפעולה הזאת שהשעה חמש תגיע וינצחו. למה חשוב לרש"י להגיד שהעמיד משה חמה, אומר את זה בעקבות חז"ל, שהעמיד משה חמה והשעה חמש לא הגיעה, ערבב את השעות. יכול להיות שזאת בעצם השאלה של רפידים. למה לא יתנה, מי שיתנה את הנוכחות האלוקית בהבאת המים, בהשגת הצורך שלו, מפני השאלה של בוא השמש. הוויכוח והעימות והמלחמה נגד עמלק היא בשאלה מי אחראי על כך שמחר תהיה השעה חמש, שמחר תהיה זריחה, שמחר תהיה שקיעה. אם המציאות היא מציאות טבעית, זורמת, מקרית, אין לה בעל הבית, אז בני אדם יכולים לחשב, והחוכמה בכוכבים יכולה לתת להם מענה ולומר בעצם, לפי הבנתם, זה מה שיקרה מחר. עדיין אנחנו נשארים בתפיסת בני אדם. ברגע שהשעה חמש לא מגיעה, ויש ערבוב השעות, מתברר בשורש העניין שמי שאחראי על השעות, מי שאחראי על זריחת השמש ועל שקיעתה, זה לא אדם. זה לא חוכמת הכוכבים. זה הנהגה אלוקית. וממילא, השאלה אם יהיו מים או לא יהיו מים, אני חוזר לתחילת פרק י' ז', היא בידי השם. ולא חלילה להפך, כאשר בני האדם מקבלים את הסיפוק של רצונם, אז הם מרוצים מאלוקים. כמו שאומר המכילתא, מרש"י במכילתא, דברי רבי עקיבא, פה בפרשת יתרו, בפרק כ', שם התורה חוזרת פעמיים על האיסור לא תעשו, אלוהי חסד ואלוהי זהב. ועל החזרה הכפולה הזאת אומר רבי עקיבא, אל תעשו איתי כמו שאחרים עושים במדינות שלהם. הם בוחרים אלוהים, כשהם מרוצים ממנו, הם משבחים אותו, וכשהם לא מרוצים ממנו, הם מקללים אותו. אתם תקבלו על עצמכם מוחלטות, לא יחסיות שתלויה בצורכי בני אדם. על כן, אם השעה חמש הייתה מגיעה, והמציאות הטבעית הייתה זורמת כמו שחשבו המלאקים, אז מבחינת ניצחונם של ישראל יש פה נס גדול, ניצלנו. אבל זאת לא הסוגיה. הסיבה שבגללה יש מלחמת עמלק, וממילא המטרה של הניצחון, זה לא הקיום של עם ישראל. כיוון שהקדוש ברוך הוא יצר אומה שהיא נושאת את רצונו, היא נושאת את שמו בעולם, לכן עמלק מתקיף אותה. ולכן היא קיימת, ולכן היא תנצח את עמלק. סדר המציאות הוא בגלל המשימה האלוקית לייצר אומה כזאת. ולא שהמציאות היא מציאות טבעית, והכל זורם כמו חשבונות בני אדם, ורק הקצה הוא השאלה אם עם ישראל יתקיים או לא, על זה בא הנס ואומר, עם ישראל חי. אומר רש"י, זה לא החידוש. החידוש של הניצחון על עמלק זה שיבוש סדרי הטבע שלא על פי המחשבה האנושית. האם יש בעל הבית למציאות או אין בעל הבית למציאות? אומר הרב סולובייצ'יק, שלשאלה הזאת יש אחריות והשלכה על השאלה המוסרית. מי יקבע מה צודק בעולם? מי יקבע מה האמת בעולם? במישור החברתי, במישור הפרטי, במישור האזרחי, במישור הציבורי. בעל הבית המוחלט, בעל הבית היחיד, הוא קובע את סדרי המוסר. הוא נתן את החיים, הוא נתן גם את חוקיהם. על כן, מפרשת עמלק נכנסים לפרקים שלפני מעמד הר סיני. אין אפשרות לקבל את התורה בלי שתתבררנה שתי סוגיות. סוגיה אחת, סוגיית האמונה. וסוגיה שנייה, סוגיית המשפט. זה לא בכדי ששר משפטים חדש נבחר ערב פרשת יתרו. זה לא בכדי. ואולי זה גם לא בכדי שנבחר בן אדם שגורם לרעדה בכל מערכת המשפט. ואולי אפשר לראות בתוך דברי התורה גם ניצנים של הרעדה הזאת. וכל זה מתחיל מסוגיית האמונה, מסוגיית הבעל הבית, שבאופן כללי כרגע היא נמצאת באותו קרב בין עמלק לבין ישראל. אבל התורה לא נעצרת שם. מפני שהקרב בין עמלק לבין ישראל, אומרים תלמידי הגר"א, הוא הקרב הקשה בחבלי משיח. אולי יותר קשה מאשר במדבר. ושהקרב עם עמלק במדבר הוא קרב בין שתי עמים, שתי ישויות, שני צבאות. משה רבנו בקרב על ראש הגבעה מוסיף נופך רוחני שהמשנה מגדירה אותו במילים האלה. באמת ידיו של משה לא עושות מלחמה. המלחמה היא גם בשדה הקרב באופן האנושי. אבל אם ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאבים שבשמיים, אז הם מנצחים. אם ישראל לא מסתכלים כלפי מעלה ולא משעבדים את ליבם לאבים שבשמיים, אז הם מפסידים. להסתכל למעלה זה לא גובה טופוגרפי. הרי המשנה אומרת את זה בעקבות הפסוקים על ידי משה. שאם ידי משה מורמות, ישראל מסתכלים כלפי מעלה, משעבדים ליבם לאבים שבשמיים. אם ידי משה לא מורמות, הם לא מסתכלים כלפי מעלה. שיעבוד הלב לשמיים הוא לא שאלה טופוגרפית. המושג למעלה הוא בעצם ביטוי לאותו הבדל בין ההסתכלות עד חוכמת הכוכבים לבין השליטה של בעל הבית על המציאות הטבעית. המושג של לשעבד ליבנו לאבינו שבשמיים פירושו של דבר לדעת על מה הקרב עם עמלק. לדעת למה הדרישה למחות את עמלק היא חלק מהופעת תיקון כיסאו של אלוקים בעולם. חלק מהופעת המוסר בעולם היא על ידי הניצחון על עמלק. והבירור הזה הוא הנותן כוח להילחם. כשידי משה לא למעלה, והבירור הרוחני נחלש, וזה גורם לפחות שיעבוד ליבנו לאבינו שבשמיים, פחות הבנה על מה אנחנו נלחמים, אז גם אין כוח להילחם. עם ישראל הוא לא צמד דם, הוא לא עם של נקמות, הוא לא עם של כוחניות. כשברורה לו הדרך וצדקתה, הוא מלא עוצמה. כשיש לו סימני שאלה על הצידוק המוסרי של המלחמה, הוא לא מסוגל להילחם. הוא נמצא בלבנון, ברור שאם הוא לא יעשה סדר בלבנון, יצמחו כוחות הרשע, אז בגלל שהוא לא מנע מערבים להרוג ערבים, זה מה שהיה בתשמ"ב. בגלל זה הוא לא יוכל להמשיך להישאר שם. אין לו כוח. הוא צריך להיות טהור במגמה המוסרית שלו. האירופאים מזהים את זה היום, האמריקאים מזהים את זה היום, לחץ מסיבי על ישראל להגיד לנו עד כמה אנחנו לא מוסרים במלאכתנו. עכשיו השאלה של הבירור הפנימי בחבלי משיח הופכת להיות יותר קשה מפני שבחבלי משיח המלחמה עם עמלק היא לא מלחמה לאומית בין שני עמים. אלא היא מלחמה בנפשות. לפי מסורת תלמידי הגר"א, ההשפעה של עמלק בחבלי משיח אלה מידות מקולקלות. קנאה, גאווה וייאוש. אלה המידות העמלקיות, שהן בשורשם נובעות מהשאלה עד כמה אדם מוכן בבחינת מערכת החיים שלו, כוחות הנפש, המידות, עד כמה הוא מוכן לתת משמעות למושג הזה של בעל הבית על העולם מבחינת כוחות הנפש. מצווה צוותה התורה בעשר דיברות, לא תחמוד. אומר אבן עזרא, חמדה זה ברגש, זה משהו ספונטני. מצווה זה שכל. איך אפשר לצוות על לא תחמוד? אומר אבן עזרא, אם אתה מבין, אם את מבינה, שמבחינת האמת, החפץ הזה שנמצא אצל הזולת, הוא שייך לזולת. אלוקים שם את החפץ הזה אצלו. ככל שתהיה לי אמונה כזאת גדולה, ככה החפץ הזה של הזולת, הוא לא נמצא בכלל בחשק שלי לקבל אותו, אם הייתה לי אמונה גדולה. כיוון שאני שטחי באמונתי, לא נותן משמעות למושג הזה של בעל הבית, שהוא בעצם המחלק את הגזרות באופן שלכל אחד יש מה שמגיע לו, כיוון שאין לי אמונה גדולה כזאת, אני חומד. אחד מגדולי האחרונים, הנודע ביהודה, הוא עושה סיור בעיר שלו בפראג לפני יותר 200 שנה. והוא רואה שם מחזה מזעזע. והוא חוזר הביתה והוא אומר לאנשי ביתו, כך מעיד בנו, ההידרדרות של הקהילה בפראג, אני לא יודע איפה היא תעצור. מה ראה הנודע ביהודה? איזה הידרדרות? הוא הולך ברחוב, הוא ראה חלון גדול. בתוך החלון הוגה. שאל את הפמליה שלו, מה זה? אמר לו, רבנו, יש דבר בעולם שנקרא חלון ראווה. הוא אמר, מה פירוש? אמרו לו, רוצים שאנשים יקנו הוגות. הוא אמר, הוא לא מבין. אם אנשים הם רעבים, יכתבו להם פתק, פה בחנות הזאת, מי שרעב יכול לקנות הוגה. ואם אנשים הם לא רעבים, אז הם ראו הוגה בחלון, למה יקנו? למה יקחו את זה? הרי הם לא צריכים את זה. לא תחמוד זה לא רק במובן של אדם לאדם. אלא דברים שאדם לא צריך לקחת, ולא צריך להשתמש בהם, שלא להשתמש בהם. זה המלק. קנאה. יש קנאת סופרים. אומרת הגמרא בבבא בתרא בכף א', היא קנאה טובה. למה? אדם יודע שאם הוא לא יהיה מורה טוב, יפטרו אותו. אז הוא רוצה להיות מורה יותר טוב. זה קנאה טובה. אבל יש קנאה ששלמה המלך מגדיר אותה רכב עצמות. שאני חושב בדעתי, למה הזולת הגיע להישגים שאני לא הגעתי אליהם? זה מתיש את הכוח. זה מתיש את עולמו המוסרי של האדם. קנאה. חמדה, תאווה. וגאווה, כבוד. זה מוציא את האדם מן העולם. משבש את אורחות חייו. רוצה לשאול? בכבוד! סוף סוף שאלה למחוזנו, חדרה השאלה. הצליחה לעבור את המחסום, כן. חכמים, יש להם תכונה. אם הם חכמים באמת, הם רוצים להוסיף חוכמה. והם רואים שהחבר שלהם הוסיף יותר. עכשיו, מה זה עושה? האם זה מושך אותי מהמקום שאני נמצא למטה? ומרים אותי יותר, למה? כי אני רוצה להשיג יותר מה שהשגתי קודם. והחבר בהקשר הזה הוא המדרבן. אבל אין לי עמדה שלילית עליו. גם אין לי עמדה שלילית עליי. אין הדרבון. הדרבון הוא חיובי. אם אתה מתכוון בשאלה... אם אתה מתכוון בשאלה, אולי אנחנו נגיע למצב אידיאלי. שלא נצטרך את הדרבונים האלה. בעזרת השם. הרב קוק אומר, בפילי תואר, יבוא דור, לא נצטרך קנאה. בערכה זהירה, אנחנו אולי קרובים לדור הזה, אבל עוד לא הגענו אליו. עדיין, הדרבונים, אם לא נשתעבד אליהם, הם דרבונים חיוביים. אבל ברגע שאני הופך את זה לשיפוט, לשיפוט על הזולת, ואני מרגיש לא טוב בגלל שהוא מתקדם. או אדם מרגיש את זה על עצמו, וזה בעצם רק מחלה אותו במקום לדרבן אותו, זה רכב עצמו. הוא רואה אדם משיג השגה, מבין הבנה, שהוא עוד לא הבין אותה. הוא שואל את עצמו, למה? אם הוא לא היה רואה את האדם הזה, יכול להיות שהיה מסתפק מבחינת ההתפתחות שלו, איפה שהוא נמצא היום. אבל הוא רואה שיש מישהו יותר מתפתח. ואז הוא שואל את עצמו, מה הוא עשה שאני יכול לעשות שעוד לא עשיתי? זה דרבון. זה כמו איזה חבל שמושך את האדם קדימה. קדימה באמת. זה כמו ההוגה כשאתה רעב. לא כמו ההוגה כשאני חומד. זה דרבון חיובי. אין חבוש מתיר עצמו בית הסורים. אדם לא רואה נגיעי עצמו. אומר רבי יצחק מקומרנה, בספר נוצר חסד, פרקי אבות, פרק ו. איך אדם יזהה מה החולשות שלו? אתם אנשים אמיתיים, יודעים את כל מערכות לבכם ומוכחם. אבל אני אדם פשוט. איך אני אתקן? אומר רבי יצחק מקומרנה, מראה הקדוש ברוך הוא לבן אדם את העבירות של הזולת. אז נכון, בגלל שאני אדם שטחי, ברגע שאני רואה עבירות אצל הזולת, אני מוכיח אותו. ולא מבין שהסיבה שהשם גרם לי לראות את העבירה אצל הזולת, זה כדי להבין שאצלי יש עבירה. זה כמו ראי. עובדה היא בחיים, שאדם במקרה הטוב מסתכל בראי דקה, אבל כל הדקות האחרות ביום, הוא לא מסתכל בראי. אז המחשבה שהאדם יודע בדיוק איפה הוא נמצא, או ממילא, מה הוא צריך את כל הגורמים מסביב? אני חושב היא דילוג על שכבות בתוך הנפש שאדם לא מכיר אותם. הוא לא צריך לחכות חיקוי את האחרים, כי אז באמת זה לא הוא. לכן ניסחתי את זה בזהירות, דרבון. זאת אומרת, אדם רואה משהו מבחוץ, מכניס את זה אליו לבירור, ומתוך הבירור הזה יכול להיות שמשהו מסוים כן מתחדש אצלו, מה שאולי לא היה נתפס קודם. הגאווה, השנאה, אלה תופעות הנפש המלכיות. היוצרות פיצול, היוצרות קלקול בהופעת החיים המתוקנים. על כן הקרב הזה עם המלך הוא לא נגמר. הוא לא נגמר בעצם העובדה שתהיה מציאות שהידיים של ידי משה למעלה, זה רק חלק מהמציאות. לפעמים הידיים למטה. אומר רבנו בחיי, מלחמת המלך, כיוון שתפקידה לסחוט את ישראל, למצות אותם, לחדש את הבירור הפנימי בהם, עד שהם לא יגמרו את כל מה שהם צריכים לגמור בבירור הפנימי, לא תיגמר מלחמת המלך. בקעה, אומר רבנו בחיי, מצאו המלך להתגדר בה, זאת אומרת מקום יש להם להתמודד, כל עוד יש לנו משהו לתקן. על כן פעמים במכוון האלוקי, פעמים שהידיים יורדות, אין כוח להחזיק. ואז יהיה בירור מחודש, וכתוצאה ממנו יהיה תיקון. לעולם, אומר השם משמואל, כל פעם שעם ישראל צריך לעבור תחנה רוחנית של מהפכה, תבוא מלחמת המלך לפניכם. מתן תורה, מלחמת המלך. כניסה לארץ, המלך. בית ראשון, שמואל, שאול, דוד, שמואל תתוו, שמואל א', למד. זה מלחמת המלך. בית שני, מלחמת המלך, פורים, מגילת אסתר. אומר השם שמואל, בית שלישי, לפניו תהיה מלחמת המלך. כיוון, אומרים תלמידי הגרא, שעיקרה של מלחמת המלך בחבלי משיח, זה הבירור הנפשי והמוסרי מול המידות המקולקלות, לכן זאת משימה ארוכת טווח. לכן אמרתי, מתחילת הדברים, יש נקודה של קושי בחבלי משיח במלחמת המלך, יותר מאשר היא הייתה חתוכה במדבר, שני עמים, שני מחנות, אחד גובר על השני. המלחמה הזאת, מלחמת המשיח היא מלחמה שצריך בה הרבה הרבה אורך נשימה. אולי גם משום כך, התורה כשהיא עוברת את פרשת עמלק, היא ממשיכה את הבירור גם בסוגיה, סוגיית האמונה, וגם בסוגיית המשפט והחברה. נראה את זה בפסוקים, זה גם מופיע בחומשים, אז ננסה להסתדר עם זה. יתרו בפרק י"ח, בפסוק י', שומע את הניסים שעשה אלוקים לישראל. ואז אומרת התורה, ויאמר יתרו, ברוך אדוני אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה, אשר הציל את העם מתחת יד מצרים. שזה אפשר לומר התבטאות של התפעלות ממה שהקדוש ברוך הוא הציל את ישראל. מוסיף יתרו, אתה ידעתי כי גדול אדוני מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם. אלוהים זה כוח. י' כ' ו' כ', השם הוא גדול מכל הכוחות. הוא כולל את כל הכוחות, הוא אחראי על כל הכוחות. מאיפה אתה, כומר לעבודה זרה, מבין שהשם הוא גדול מכל האלוקים, מכל האלוהים? אומר יתרו, כי בדבר אשר זדו עליהם. הוא חוזר לסוגיית בעל הבית. הם רצו להטביע אותנו במים, הם טבעו במים. בעל הבית, אצלו כל הזמן המעגלים נסגרים. הוא אחראי עליהם. שורש המלחמה עם עמלק, זאת אמונה מול כפירה. מלחמת גוג ומגוג מוגדרת בגמרא בברכות בדף י', מלחמת העבד המורד באדונו. הכוח הזה, הגאווה הזאת, המרידה הזאת, באה לידי ביטוי אצל פרעה, במחשבה שהוא הבעל הבית, עם גם השלכות לזה בחיי היומיום. בסופו של דבר גם הקשיית הלב לנסות למרוד עד הסוף. והעובדה, אומר יתרו, שהנסים האלה בעצם הייתה בהם שיטה. העובדה שהנסים האלה היו בעצם ביטוי לכך שיש שליטה אלוקית מוחלטת במציאות, זה המסקנה מבחינתו, שיש כוח מאחורי כל הכוחות. הכפירה בדור של חבלי משיח, היא לא צריכה להתעסק בשאלות של כפירה, כמו לפני 50 שנה, כמו לפני 30 שנה. פעם העולם האמוני היה נרעש מהשאלה, האם העולם קיים 5,767 שנים או 5 מיליארד שנים. תירוצים ותשובות והתמודדויות וספרים ומאמרים. הכפירה היום לא מעניין אותה אם העולם קיים שנה או מיליארד שנים. הכפירה היום עוסקת בדבר המרכזי בבריאה, והוא האדם. האם הוא ריבון או יש מעליו ריבון? זה השורש. יתרו מכין אותנו לפסוקים הבאים. מערכת המשפט. במערכת המשפט צריך לבוא לידי ביטוי דבר אלוקים. אצל מי? יש ביטוי כזה במדרש, אני אנסה לקרוא אותו מהדף, למרות שאם אין דפים לפניכם, אז אני יכול לקרוא מה שאני רוצה. אתם לא יכולים לבדוק. זה קצת פיתוי כזה. אז אני אשאיר את הדף אחרי זה, וכל אחד יכול לאמת את זה. אומר המדרש, בעצת יתרו יש מילים, ושפטו את העם בכל עת. רבי יהושע אומר, בני האדם שהם בדלים ממלאכתם, ועוסקים בתורה. רבי יהושע מזהה קשר בין העיסוק בתורה לבין שפיטת העם. במה? מה הם מאפייני מערכת המשפט שאותה מציע יתרו? נראה את זה בפסוקים. בפרק י"ח אומרת התורה, ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל, יראי אלוקים, אנשי אמת, שונאי בצע. חז"ל אומרים, ואתה תחזה בנבואה, לא בהמצאות אישיות. זה צריך להיות ברור אלוקי. אנשי חיל, חז"ל אומרים, אלה אנשים שאינם משועבדים לבעלי ממון. הם בעצמם אנשים עצמאים כלכלית. הם לא תלויים בבעלי המאה. זה סעיף א', אנשים חופשיים. ב', הם יראי אלוקים. לא יראי תקשורת. לא יראי יחסי ציבור. רק מאלוקים. ג', אנשי אמת. אנשי אמת, אומר המדרש, מדרש במכילתא, אלו בעלי הבטחה. לפי זה יש המון אנשי אמת היום, במיוחד פוליטיקאים, בעלי הבטחות. ולכן רש"י, בגאונות לשונו, הוא טיפ-טיפה מוסיף, הוא אומר שמקיימים הבטחתם. זה נקרא בעלי הבטחה. להיות בעל הבטחה, הכוונה לקיים אותה, לא הכוונה להגיד אותה. וזה כבר מצמצם את כמות אנשי האמת. הדבר הרביעי, שונאי בצע. זה אולי אחד הדברים הכי קשים היום בחבלי משיח. אומר המדרש שהם שונאים לקבל ממון. שונאים ממון עצמם. זה ביטוי. איך אדם יכול להיות שונא ממון עצמו? מוסיף המדרש, ואם ממון עצמם שונאים, קל וחומר, ממון אחרים. לא חומדים ולא משתבדים בממון. אם תקום מערכת משפט כזאת, היא תהיה אמיתית. יהיה בה גבורה. כן, רבי יהודה, בכבוד. זה כבר השאלה השנייה היום. זה עוד מעט הולכת להיות חזקה. כן. שאלה, אם אדם חושב שממון זה אוסף ניירות או מתכות כמו טישו, והערך שלהם הוא רק הסכמי, ספרות, אבל בעצם אין לו שום ערך לכסף, יש בזה משהו משנאת הממון. זאת אומרת, זאת מציאות, אם נגיד את זה בשפת הגמרא, הגמרא בחולין אומרת בדף מ"ד, שאדם נקרא תלמיד חכם רק אם הוא מסוגל לפסול ממון עצמו. זאת אומרת להגיד, החלק הזה בכסף, הוא צריך להחזיר אותו. הוא לא מגיע. זה ביטוי של סלידה מהדגשת היתר וחשיבות הממון. נכון, בלי ממון אי אפשר לעשות. בלי ממון אי אפשר לנסוע. בלי ממון אי אפשר לבנות. על כן, זה לא ביטוי, הביטוי של השנאה הוא לא ביטוי שאומר אין מה להשתמש בו. רק אומר סדר עדיפות. הוא תמיד יהיה סעיף ב'. קצת נגענו בזה פעם קודמת, בלימוד בפרשת המן. שיש לאדם פת בסלו היום, והוא אומר מה אוכל מחר. יש לו מה לאכול היום, הוא אומר מה אוכל מחר. ועל זה אומרת הגמרא, מסכת סוטה, וגם המדרש במחילתא, הרי זה מקטני אמונה. למה? אומר הפסוק שהמן היה יורד דבר יום ביומו. מה זה דבר יום ביומו? אומר המדרש, מי שבורא את היום, בורא את פרנסתו. זה שיש לאדם מה לאכול, זה לא בגלל שיש לו כסף לקנות אוכל. ויש לו כסף לקנות אוכל, לא בגלל שהוא קיבל משכורת. ויש לו משכורת בגלל ששילמו לו. לא. יש לו מה לאכול, מפני שלצורך המשימה שמוטלת עליו, צריך אוכל. אז אדם צריך לשאול את עצמו היום, לא מה אוכל מחר, אלא מה משימתי מחר. ממון הוא מפריע למשימות. כשהוא מודד, כשהוא נמדד, יש לו ערך. זאת אומרת שהמשימה מודדת את הממון ואומרת, זה הממון שצריך, לא יותר. יש ביטוי כזה שמופיע בגמרא, מסכת כתובות, בדף קופי. דיינים בירושלים היו מקבלים את משכורתם, את כספם, מתרומת הלשכה, מכספי ציבור. אומרת המשנה, ואם לא סיפקו, מספקים להם. מה זה אם לא סיפקו? מבינה הגמרא, שהם רוצים יותר כסף מה שהם קיבלו קודם. שואלת הגמרא, שאלה חריפה, אתו, האם ברשיעי עסקינה? האם עוסקים ברשעי? מה פרוש עוסקים ברשעי? בסך הכל, רצו עלה במשכורת. אומר רשי, למה הם נקראים רשעים? מפני שנוטלים יותר מכדי חייהם. כמה זה? זה פרטים. ברמה העקרונית, נחשב אדם רשע אם הוא לוקח, דיין, אם הוא לוקח יותר מכדי חייו. אז כן, אומרת הגמרא, לא, זה לא הכוונה. לא סיפקו, אין הכוונה. הם רוצים תוספת. אלא לא סיפקו הכוונה, הציבור חושב שאין להם מספיק. וכן הרב ציודה, כשהיה מברר עם התלמידים את המושג תורתו אומנותו, ומאפשר להם את אפשרות ללמוד כל הזמן, היה אומר, ההיתר שלכם זה רק אם אתם שליחי ציבור. כי הרמב״ם אומר בהלכות תלמוד תורה שכשאדם, פרק ג', כשאדם חושב שהציבור יממן אותו, הרי זה מבזה את הדת, מחלל שם שמיים. אבל אותו רמב״ם אומר בהלכות שקלים שדיינים היו מקבלים את כספם בתרומת הלשכה. ככה הרב ציודה היה מסביר את שתי הפסיקות. כשאדם עושה את זה מתוך תחושה אמיתית של אחריות, של שליחות, של מוכנות לשבת על אבן, ולא על קו הכסת, כשהציבור סובל. ותורתו היא לא תורה פרטית, היא לא תורה אנוכית, היא לא תורה לעצמו. אדם כזה היה אומר רב ציודה, הציבור מממן אותו, הציבור רוצה, חשוב לו בתורה כזאת. אבל אם חלילה הממון הופך להיות יעד, והופך להיות מדד. מה זה, ממתי יש בחברה הישראלית מילים כאלה? עשירון עליון. עשירון עליון זה אישה בסדרות, שהיא ממשיכה כל בוקר לשלוח את הילד שלה למעון. עשירון עליון זה יהודיה שחיה ביפו, ולא מוכנה למכור את הבית שלה. הרבים יש להם שיטת השתלטות מאוד פשוטה. לדין ולדיין. יש דירה אחת בבלוק, הם משלמים עליה הון תועפות. האנשים מוכרים, נכנסים לבלוק שלם, משפחה אחת ערבית, כל היהודים בורחים. שיטה בדוקה. ואם יש במקומות האלה יהודים שעוד נחזים בקרקע, ומוסרים את הנפש לא למכור את דירותיהם, זה עשירון עליון. לאן זה הגיע? זה הגיע לכסף. מה עליון קשור לכסף? למה אם יש לי חשבון בבנק, שאחרי הספרה אחת יש 14 אפסים, אני נקרא עליון בגלל זה? אני נקרא תחתון בגלל זה? כלום. הסכמי בלבד. אם אתה לא שונא את ממונך, אם אתה לא ברור לך שהדבר היחידי זה רק באמת איזה הסכם מספרי, כדי שיהיה, תהיה אפשרות לממן את המשימות, אז זה יוצר שיעבוד נורא. עוד כמה חודשים, בעזרת השם תיכנס שנת השמיטה. אתם תראו תעשייה שלמה. חנויות, ויכוח גדול, יותר מחירה, כן, לא, פלפולים, חומרה, הקלה, תעשייה שלמה. חנויות גדולות, תעודות, רק אם זה קשר למאדרין ולמאדרין. רק עד שלא נצא ידי חובה, עד שנקנה את כל התוצרת של כל הערבים שיממנו את כל ארגוני הטרור, לא נירגע בחומרות שלנו על השמיטה. אבל זה 98% בשנת השמיטה. יש יום אחד בשנת השמיטה שבו יש עוד מצווה. ואם שמיטת קרקעות היא דרבנן, גם זאת דרבנן. אם היא דורה הייתה, גם היא דורה הייתה. שמיטת כספים. מה זה שמיטת כספים? אומרים לבן אדם, תשמע, כל החובות שחייבים לך עד היום, הכל מבוטל. שוויון הזדמנויות. אתם יודעים איזה חופש זה היה מביא? כמה משפחות? מאות אלפים? לא תשמעו, לא חומרות, לא שערות, אף אחד לא דורך על היבלות של הסוגיה הזאת. למה? מסיבה מאוד פשוטה, יש היתר. מה היתר? פרוסבול. מה זה פרוסבול? תקנה, אומרת הגמרא בגיטין, לעניים ולעשירים. מה זה תקנה לעשירים? שימשיכו להלוות. העשירים היום לא מלווים. ואם הם מלווים, עדיף שלא ילוו. מצד התוצאות, מה שמכונה בשפת התורה, איסור ריבית, שגם הוא יש לו היתר. אז הכל מסודר. אלא שהיתר הפרוסבול, יש בו היגיון, כמו היתר המחירה. מה היתר הפרוסבול? אומר כך, על פי הפסוקים מדייק הלל, שמה שהוא משמט את החוב שלו בשנת שמיטה, זה חובות פרטיים. אבל חוב של בית דין לא משמט. על כן מצהיר האדם בפני שלושה אנשים, שהוא הופך את החוב שלו לחוב של בית דין. והשלושה מסכימים. וממילא החוב של בית דין לא מתבטל. אני אומר, נעשה כנס. חודש לפני סוף שנת השמיטה הבאה. זה לא הרבה זמן. נעשה את הכנס הזה בסדרות. או באקו, או ביפו, או בגוש קטיף, או בצפון השומרון. מי יבוא לכנס? כל אלה שאמורים למחרת, או בעוד חודש, לחתום על הפרוסבול. והוא אומר, אנחנו. כי מי חותם על הפרוסבול? אנשים פשוטים. מה מטרת הכנס? לקבל על עצמנו שאף אחד לא יחתום על פרוסבול, אלא אם כן, מרמת הכנסה מסוימת ומעלה, מתחייב הבן אדם להפריש 10% לקרן הלוואות לאנשים חזקים, שרק כלכלית אין להם ממון. מה שמכונה בשפת העשירון העליון, השכבות הנחלשות. שעוד לא ברור בכלל איזה שכבה או יותר נחלשה. אם בכנס הזה השתתפו 600 אלף אנשים, רווח אחד יהיה שאפשר לברך ברכת חכם הרזי, ורווח שני יהיה שנפטרה בעיית העוני במדינת ישראל. שהרי כל רב שיעיז לחתום על פרוסבול בבנקים, כי בנק לא יסתפק באנשים פשוטים כמונו, הוא צריך חותמות של כשרות, של המאדרים. כל רב שיעיז לחתום ידע שהוא מסתבך עם ה-600,000 האלה. מה יעשה בנק בלי פרוסבול? הרי כל אלה שומרי המצוות, והמשיכו להפקיד שם. יקום בנק חדש. זה אפשרי, זה בשמיים. אם נהיה שונאי בצע, זה אפשרי. שהרי זו התכונה האחרונה, צריך להיות גיבורי חיל, אנשי חיל, צריך להיות אנשי הבטחה, לקיים. זה לא בשמיים. לוקחים את איגוד המדרשות, לוקחים את מרחבים, לוקחים את כל הגופים הנפלאים, לא בשמיים. אם הם ברור שחותרים על זה, לא בשמיים. התורה אומרת, מה זה מעמד הר סיני בלי אנשי אמת? זה חוקים, אותיות. מה זה מעמד הר סיני בלי שונא בצע? אם התורה אומרת לא תחמוד ואני לא שונא בצע, אז אני חומד. התורה אומרת, אם אתה תיכנס למעמד הר סיני ותקרא אותו רק ברוחניות שלו, רק בדברים העליים שלו, ולא תעבור לפני כן את מערכת המשפט הדואגת לחיי היום-יום, על פי האמת, על פי הגבורה, על פי התיקון של הקנאה והגאווה, אם לא תבנה מערכת כזאת, אין מעמד הר סיני. שהרי זאת מלחמת עמלק. היא המלחמה שבה הסוגיות של המידות המקולקלות משפיעות בתוך ישראל. אומרת התורה, תבנה מערכת נקייה. תבנה מערכת חברתית שיש בה טהרה, שיש בה יושר. תבנה מערכת משפטית שהיא לא דואגת לשלטון הפרט. היא דואגת ליישם. היא דואגת לקיים את האמת הציבורית בתוך חיי היומיום. במסע ומתן, בין בעלי דינים, בוויכוחים, בין אנשים. כשתיבנה מערכת כזאת, היא יכולה להיבנות על פי תורה, על פי אמת. אם היא בנויה על פי מערכת סובייקטיבית, היא תתגלה מהר מאוד. שהיא מרחמת על האכזרים, והיא מתאכזרת על הרחמנים. ולכן, באמת מינוי כזה, שר משפטים כזה, שהוא אומר מה דעתו על מערכת השיפוט היום, זה יכול להיות טלטלה גדולה. חשש גדול. של אלה שאוחזים בקרנות המזבח, אולי יצליחו עוד להגן על זכויות הפרט. ובביטוי הזה שהתורה עוסקת אמנם דרך עצת יתרו, שלכאורה מגיעה מבחוץ, אומר אור החיים, אנחנו בונים מערכת של קליטת מעמד הר סיני לא מצד חוכמתנו. הנה הגיע יתרו יותר חכם. לא מצד ניסיוננו, לא מצד המיומנות שלו, הגיע יתרו יותר, בעל ניסיון יותר גדול. אנחנו מקבלים תורה מצד הענווה שלנו, מצד היותנו בחירה אלוקית. ועד רבה, תכונת האמת היא כזאת שברגע שמזהים, מגלים, שיש ברור של אמת שגם יתרו עושה אותו, אבל הוא מתאים לכיוון שלנו. מתאים לכיוון הנפשי, מתאים לכיוון הרוחני, מאמצים אותו. מקבלים את הצעת איתו. וממנה, אם כבר אנחנו בפסוקים, תחילתו של פרק י' ת', הפסוק הראשון, אומרת התורה, בחודש השלישי, יצא בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. וישאו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. נושאים מרפידים, אומר אור החיים, זה כבר ידוע קודם. זה פרק י' ז'. אם פסוק א' אמר באו מדבר סיני, אז למה פסוק ב' צריך להגיד עוד פעם ויבואו מדבר סיני? אומר אור החיים, פסוק ב' הוא לא גיאוגרפי, הוא לא טופוגרפי. פסוק ב' הוא נפשי, הוא מוסרי. פסוק ב' הוא פסוק של מידות. א', בשביל לקבל תורה צריך לנסוע מרפידים. צריך להתרחק מרפיון ידיים. ה', הן האמוני והן הנפשי. ב' צריך לבוא למדבר סיני, אומר אור החיים על פי הגמרא מסכת עירובין, אין התורה נקנית אלא מי ששם עצמו כמדבר, ענווה. באופן חריף הייתי אומר, זה לא רק לשנוא את הממון, זה גם לשנוא את הגאווה. זאת אומרת, להרגיש רתיעה פנימית מאלילות סביב החיצוניות של החיים. מי השיעבוד לכך? דבר שלישי, אומר אור חיים, זה סוף הפסוק, ויחן שם ישראל נגד ההר. זה הביטוי שאומר אותו המדרש, כל מקום שחנו, חנו במחלוקת. כל מקום שנסעו, נסעו במחלוקת. חוץ מהמקום הזה, בחורב. שם היו כאיש אחד, בלב אחד. אתה מחכה להגיד קדושה. קדוש, קדוש, קדוש. כפול שלוש. השם צבאות, תואר אלוקים מיוחד. היו אותו בקדושה, תפילת עמידה בחזרת השעץ. היו אותו בקדושה, בבא לציון. אל תגיד. אני לא אמרת קודם, וקרא זה את זה ואמר. זה ההפטרה של יתרו, פרק ו' בישעיהו. הקריאה זה את זה ואמר, אומר על הלכות שמעוני, מבקש אלוקים ישראל. הוא אומר, תהיו מלאכים. אל תקנו. תתנו רשות זה לזה. להיות שונים ולפעול כאיש אחד בלב אחד. ומתוך כך, קדוש, קדוש, קדוש. הקדושה תופיע בעולם. היכולת של בני אדם לקלוט שפע אלוקי, אם הם מכוונים את עצמם נכון לקלוט אותו על פי הרצון של אלוקים. אם הם מכוונים על פי הדמיונות שלהם, על פי האנוכיות שלהם, הם לא קולטים. הם חושבים שנמצאים בחוויה רוחנית, לא קולטים. דווקא הדקויות בין בני אדם, דווקא ההבדלים ביניהם, אומרת הגמרא בברכות, שם שפרצופיהם אינם שווים, כך דעותיהם אינם שוות. זה חלק מופעת השפע האלוקי, שהוא מופיע בצורה מגוונת, גם באנשים, גם בדעות, גם בפרשנויות. אבל אומרת הגמרא בחגיגה, בתחילת המסכת, הכל מרואה אחד ניתן. הכל מכוון לאחד. זה לא 70 אומות, זה לא 70 תורות, 70 גוונים של אותה מציאות אחת. אז אם לא נמצא המשותף הזה בתודעה, בהכרה, בהרגשה, לפני מעמד הר סיני, אי אפשר להופיע תורה. זה הפסוק השלישי. ומשה עלה אל האלוהים, ויקרא אליו אדוני מן ההר לאמור, כה תאמר לבית יעקב, ותגד לבני ישראל. אומה שלמה, גברים, נשים, טף, כולם עומדים במעמד הזה. התורה היא לא שייכת לקבוצה, היא לא שייכת לכיתה, היא לא שייכת למחנה, היא לא שייכת לעדה, היא לא שייכת לדעה. אם יותר יהיה כוח לבני אדם, במובן הפנימי הטהור, לנסות לקלוט את הופעת התורה לא בסובייקטיביות, לא רק דרך המנצרה האישית הייחודית, להבין שיש פה אמת גדולה. אם יהיה כוח בבני אדם לשאוף לחיבור הזה ולתהר מתוכו את מה שיש בסובייקטיביות האנושית, אז היכולת לממש את הופעת התורה במציאות תהיה במערכות חיי היום יום. לחזור לפרק י"ח, לחזור למערכת המשפט, לחזור ליחסים של אדם לחברו כאומה שלמה. על כן אומר יתרו בפסוק שהוא פותח את ההצעה שלו, הוא אומר בפרק י"ח פסוק כ', והזהרת אתם את החוקים ואת התורות, והודעת להם את הדרך ילכו בה, ואת המעשה אשר יעשו. חז"ל אומרים, מה זה הודעת להם את הדרך? זה תלמוד תורה. את המעשה אשר יעשו, זה מעשה הטוב. מה זה מעשה הטוב? את הדרך, אומר המדרש, זה ביקור חולים. ילכו בה, זה גמילות חסדים. את המעשה, זה שורת הדין, אשר עשו לפניהם, לפנים משורת הדין. לפנים משורת הדין. המגמה של החוק איננה משהו יבש, שרירותי, שניתן לכל מיני פרשנויות של דקדוקים מלומדים. בחוק יש נשמה, בחוק יש עולם מוסרי, בחוק אלוקי יש מגמה לתקן את החיים. וכשבני האדם ינסו לזכך את נקודת ההסתכלות שלהם על פי תורה, החברה תראה אחרת, הנפש תראה אחרת, האומה, רשות הרבים תראה אחרת. לכן זה מאוד טבעי שערב פרשת יתרו הערבים נזכרים להזכיר לנו ולעולם כולו שצריך להתחיל לבנות את הר הבית. הם מאוד לחוצים מזה שעוד לא בנינו. אז גשר מעץ שהופכים אותו לגשר של בטון הוא כמעט מלחמת עולם. משה רבנו קורא לילד הראשון שלו גרשום. למה? גם בפרק ג' וגם בפרק שלנו פרק י' ח'. כי אמר גר הייתי בארץ נוכרי. לילד השני הוא קורא לי עזר. כי אלוקי אבי בעזרי ויצילני מחרפו. שואלים הראשונים, שואלים האחרונים. איך ייתכן שלילד הראשון אתה לא קורא על שם זה שניצלת, אלא אתה קורא לו גר הייתי בארץ נוכריה. ותשובות מתשובות שונות. למה לא העדיף משה רבנו את הילד הראשון לקרוא לאליעזר שהקדוש ברוך הוא עזר לי? מחפש אדם, מחפש, 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 עד שמוצא תשובת המשך חוכמה. מה אומר המשך חוכמה? פה בפסקה 6, פה אני אומר בדף שנמצא מולי, אתם תדעו אחרי זה אם זה מופיע, באמת. מספר מעלות משה איך היה קשור אל אהבת עמו, אשר אם כי לא הכיר אותם, כי נתגדל בבית פרעה, והיה חתן יתרו כהן מדיין, ועמו משוקעים בתית וחומר. בכל זאת היה נחשב בעיני עצמו לגר או גר בארץ נוכריה. וצערו על זה היה גדול עד כי לא הרגיש בצלתו. ולכן הוא קורא לילד הראשון גרשום. גר הייתי בארץ נוכריה. זה יכול לקרוא מעמד הר סיני. ובעצם איפה ארץ ישראל? איפה ירושלים? אומרים לך הערבים, תקרא טוב את מה שכתוב בתורה. תראה, אם משה רבנו, שהוא זכה להיות זה שדרכו הקדוש ברוך הוא ייתן תורה לישראל, אם הוא אומר גר הייתי בארץ נוכריה, אם אהבת עמו וארצו כל כך משמעותיים לו, תדע לך, ככה תיכנס למעמד הר סיני. ואז עד רבה, מה שהוא מתואר בפרק ד' בדברים, כהכנה למעמד הר סיני, ושם ארץ ישראל תופסת מקום מרכזי, זה כבר רמוז, זה כבר נמצא בתוך השורש של מעמד הר סיני בספר שמות. אלא שחותמו אז, זה החותם של מלחמת עמלק, זה החותם של יציאת מצרים. זאת התשתית לאותה ברית שתינתן, ברית מואב, לפני שעם ישראל נכנס לארץ ישראל. ורק אז יהיה כתוב, היום הזה נהיית לעם להשם אלוקיך. הם מבינים שהתורה היא תורת הכלל, היא תורת הציבור, היא תורת העם, היא תורת היחד, מבינים שהיא תורת הארץ. מבינים שהיא תורת המדינה. מבינים שהמילים האלה, ממלכת כהנים וגוי קדוש, הם לא הוכחה שקדוש ברוך הוא גם היה ממלכתי, אלא זה ברור שזאת מגמת הופעת התורה, לכבוש את רשות הרבים, את מערכת המשפט, את מערכת המוסר, את מערכת הכלכלה, מערכת החיים החברתיים, את התרבות, את המישור הביטחוני הצבאי, את כל מערכות החיים. אנחנו היום יכולים להצמיח את מעמד הר סיני מחדש, בלי קולות, בלי ברקים. אבל אולי כשזה יצמח מתוכנו, יצמח מתוך המציאות של הנפש שלנו, אולי זה כבר יהיה דבר שאחריו אין חטא העגל, אין חטא המרגלים, גאולה שלמה, בעזרת השם. כל טוב, בשורות טובות, שבת שלום. רבי חנן הקשה אומר,